שלמה המלך בפרק ד' קהלת פסוק ד'. וראיתי אני את כל העמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו גם זה אבל ורעות רוח. פשט, שלמה המלך אומר, ראיתי שכל הכישרונות שהאנשים מפיקים מעצמם, כל העשייה, כל ההשקעה שהאנשים משקיעים בעולם, הכל בא כתוצאה מקנאה. הוא ראה מה שהחבר שלו בנה, מה שהחבר שלו עשה, ובגלל שהוא ראה מה שהוא עשה, הוא מקנא והוא עושה גם כן. ובאמת חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שכל ההתקדמות העולמית כולה מושתתת על מה? על קנאה. לולי שהיה קנאה, לא היה אדם נוטע כרם, ולא היה בונה בית. הכל בא כתוצאה זה שהוא ראה את זה, אז הוא עשה גם כן, הוא ראה פה, הוא ראה שם, וככה התקדמו, וככה כל הבריאה כולה הולכת וצועדת בזכות קנאה. קוראים לזה קנאת סופרים תרבה חוכמה, כן או לא, אנחנו עומדים היום לדבר על זה, אבל אני רוצה לבקש רק נקודה אחת. שלמה המלך מתייחס פה לקנאה החיובית? שלמה המלך מתייחס ל... לקנאה החיובית שאנחנו מכירים אותה כבונה את העולם, והוא מסיים עליה גם זה אבל רועות רוח. וזה חתיכת בעיה להבין מה הוא התכוון, ואיך אנחנו בכל זאת חיים עם זה. בפתח הדברים אני רוצה לומר שהאדמו"ר הרש"ב באחד מהמכתבים שלו מתייחס בצורה ישירה לפסוק הזה, והוא קודם כל נותן לנו כלל. הכלל אולי אנחנו מכירים אותו מהרחוב ומההיכרות שלנו עם המידה הזאת, מידת הקנאה שהיא כל כך נפוצה, אבל כשצדיק אומר אותה זה נשמע אחרת. בלשונו הקדושה, הניסיון מראה אשר כל אדם שהוא גדול יותר יהיו לו מנגדים יותר. אתה רוצה להיות גדול? אתה שאפתן? את שאפתנית? אתה רוצה לצמוח? דע לך שיהיו לך מנגדים. זה חלק מהמערכת. מי שהוא גדול, זה הקנאה, הוא פשוט רוצה להגיד שהקנאה היא חלק מהמערכת, ואתה לא יכול לברוח ממנה ולא יכול להתחמק ממנה. עכשיו בא רבי הרש"ב ואומר לנו כלל, והוא כלל חשוב, כלל יסודי. אומר, תדעו דבר נוסף, שעד כמה שהקנאה מקדמת את האנשים, כמו שאמרתי קודם, וגורמת לפיתוח של העולם, אבל היסוד שלה הוא שלילי, היסוד שלה הוא רע. ועל היסוד הרע הזה שלה, אמר שלמה שזה אבל ורעות רוח. זה דבר שיש איתו איזושהי בעיה. זוהי נקודה ראשונה שהוא מלמד אותנו. הנקודה השנייה שמלמד אותנו הרבי הרש"ב, הוא אומר, בואו נדייק בלשון. כשחכמנו אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אנחנו יודעים שיש ביטוי חכמים ויש ביטוי סופרים. לפעמים אומרים שהחכמים נקראים סופרים, לפעמים מזכירים חכמים וסופרים, עיר מלאה חכמים וסופרים, סימן שזה שני דברים. אז הוא אומר, למה אמרו קנאת סופרים תרבה חוכמה ולא אמרו קנאת חכמים תרבה חוכמה? הוא אומר, כי מי שחכם באמת הוא לא מקנה. הוא לא מקנה. דרגת הקנאה שגורמת לאדם התפתחות זה ברמה מסוימת של חוכמה, שהיא נקראת סופר. אני אתייחס עוד מעט לבחינת החוכמה של הסופר. אבל החכם האמיתי הוא אחד כזה שרודף להשיג ורודף להתקדם. יש פסוק במשלי, הוא אומר, תן לחכם ויחכם עוד. מפרש הרבי הרש"ב, מה זה תן לחכם ויחכם עוד? אתה לא נותן לחכם, תסתכל את הבית של ההוא, תסתכל את החוכמה של ההוא ותקנה וימותו הקנאים ותתקדם ככה. זה לא. החכם, הוא קלט את הרעיון והוא מקנה לרעיון, הוא לא מקנה בבני אדם. זה בחינת תן לחכם ויחכם עוד. ואילו הסופר, לא הסופר סתם אני מתכוון, ולא הסתם סופר, אלא הבחינת חכם שהוא סופר, הוא קנאי. הוא מתקדם רק באמצעות קנאה. קנאת סופרים מביאה להם חוכמה, הם לא הופכים להיות חכמים בעצם, הם הופכים להיות, זה נקרא, חכמים בדעת הנקנה. מה זה נקרא דעת הנקנה? סליחה על הביטוי, יש בהמה, אילפו אותה, היא יותר אינטליגנטית ממה שהייתה לפני האילוף, זה נקרא דעת שקונים אותו. זה לא דעת שמתפרצת מתוכי פנימה, אלא זה דעת שהכנסתי אני אל תוכי מבחוץ. אז הבחינה של סופר זה אחד כזה שרוכש את החוכמה מבחוץ, היא לא חלק מהאושיות שלו, היא לא הפכה להיות אצלו טבע שני, ובגלל זה היא מרבה אצלו חוכמה. המחשב גם חכם, הוא חכם, יש לו דיסק, אר דיסק, שמחברים, ואז יש לו חוכמה. אבל זה לא הפך חלק מהאישיות שלו. חכם זה שם העצם. חוכמה וחכם זה שני דברים. החוכמה זה החומר הלימודים, שאפשר ללמד אותו. והחכם, זה שהתאמצם עם החוכמה, היא הפכה להיות חלק מהאישיות שלו, עד שהוא נקרא בשם העצם חכם. הסופר לא הגיע לרמה של החוכמה הזאת, שהחוכמה התחברה איתו בעצם, הוא פשוט יודע לשלוף ידע. על זה אומרים, חמור נושא ספרים, זה ביטוי. אתה יכול להיות חמור, זאת אומרת, אתה באישיות שלך, לא אישיות של חכם, אבל אתה קנית חוכמה. אני חושב שאני לא מפתיע אתכם שישנם אנשים שברמת הפנים שלהם הם לא משהו של חוכמה מיוחדת, הם דגרו על החומר, הם ישבו, הם עשו את המבחנים, והם משמשים כעורכי דין או משמשים כרופאים, הם לא הרופאים הכי מוצלחים, אבל יש להם תעודה. זאת אומרת, הם לא התחברו לחומר הנלמד, זה לא חלק מהאישיות שלהם, והם בכל זאת משמשים בתפקיד. זה דברים האלה נמצאים בכל רחוב, בכל עיר, בכל סוג של מקצוע, זה קיים. זה נקרא סופר, לפי המשמעות שאנחנו לומדים היום. ויש את החכם שהוא משהו עצמי יותר, הוא משהו אמיתי יותר, הוא משהו פנימי יותר. אז מה שאומר לנו בעצם הרבי הרשב, הוא אומר לנו שבעצם לא מה שחשבנו עד עכשיו. עד עכשיו חשבנו שקנאה שמקדמת היא הקנאה החיובית. הוא אומר, תשמע, יש דרגה גבוהה יותר מזה. יש מצב שהאדם מחפש את המהות. הוא לא מחפש להיות כמו מי, והוא אומר, איפה יהיה ההבדל? ההבדל יהיה, זה כשאני נפעל רק בגלל האנשים שסביבי, ברגע שהצלחתי למצות את עצמי ביחס אליהם, בניתי בית, אני מתחרה עם כל החבר'ה של השכונה שלי, הווילה שלי כמו הווילה שלהם. אין לי שום עניין להתקדם מעלה. כי כל הקידום, כל ההתפתחות שלי, הכלכלית או הרוחנית או המחשבתית, הייתה רק בגלל שאני רוצה להיות כמו שהם. אבל אחרי שכבר נעשיתי כמו שהם, אני יושב על זרי הדפנה. מה שאין כן החכם בעצם, החכם, לא הסופר, הוא מתקדם כל הזמן. לכן הסופר נתפס כאחד שהוא ברמה רוחנית או מוסרית, רמה מסוימת, נמוכה יחסית, ואילו החכם בדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, הרבה הרבה יותר מהותית. יש אדם שהוא דתי מהבית, ויש אדם שהוא נקרא חוזר בתשובה. מי מביניהם חכם? מי מביניהם סופר? לפי הטרמינולוגיה שלמדנו היום, חוזר בתשובה, יכול מאוד להיות סופר, יכול מאוד להיות חכם, זאת אומרת, יותר מצוי אצלו שיהיה חכם. מה פירוש הדברים? החכם זה אחד כזה שמחפש את הרעיון, הוא לא מחפש להיות כמו כל החברה שבה הוא נמצא. הוא מסוגל אפילו ללכת בניגוד לחברה שבה הוא נמצא, הוא לוחם, הוא יכול ללכת אפילו נגד מה שהיה רגיל עד היום. זה חכם, זה הגדרת חכם בתנ"ך. ואילו הסופר, איך אומרים בעברית סלנגית, הוא סופר מה שאומרים כולם. אז הוא כן, הסופר כן סופר אותם, הוא סופר אותם. החכם לא סופר אותם, אבל זה הוא כן סופר אותם. ואז במה זה מתבטא? שהוא משתדל להיות כמו כולם. הרבה פעמים יכול להיות אדם שהוא דתי, והוא דתי בגלל שאבא שלו דתי, בגלל שהחינוך שלו דתי. וככה הוא כמו נוסע בכוח האנרציה, אין פה משהו שהוא יוצא מעצמו בקרבה אל אלוקים. ואילו בעל תשובה, עכשיו אם הייתי יושב בישיבה של דתיים והייתי שואל אותם, יש בעלי תשובה ויש דתיים מבית, מי חכם, מי סופר, מה הם היו עונים לי? הם היו אומרים ההפך. אתם יודעים למה? כי הגמרא אומרת שפה למטה רואים משהו אחד. כשמסתכלים על הדברים מהאספקלריה של למעלה, מהאספקלריה של התורה, אתה רואה את העולם הפוך. מי שהולך נגד הזרם, הוא עושה מלחמה, אז הוא באמת חכם, הוא נמשך למהויות הפנימיות משום שהיה לו משהו אחר, גם כן היה לו אפשרות לעשות משהו אחר, החינוך שלו היה אחר, שום דבר לא חייב אותו, ואילו האדם שהוא, כמו שאומרים, הוא בתוך זה, יש לו איזשהו, כמו שאומרים, תלם, שהוא כן, הוא רגיל בעניין. מה שכתוב במקרא, כתוב שמשה רבינו חיפש חכמים ונבונים, כדי שהם יהיו דיינים, חכמים הוא מצא, נבונים הוא לא מצא. מה ההבדל בין חכם לנבון? שחכם, כאשר מביאים לפניו משהו, אז הוא שומע, לומד. נבון, גם כשלא מביאים, הוא הולך ומחפש את החוכמה. ודרגה כזו של גבורה, של נבונים, הוא לא מצא. אבל היום אנחנו לומדים על החכמים והסופרים, אז זה בהקשר קצת שונה. של מה זה בחינת חוכמה אמיתית? חוכמה אמיתית היא זה שהאדם מצליח לצאת מעצמו ועושה את הדבר מפני שהוא דבר. זה ההגדרה, ונתקדם הלאה. המסקנה, השורה התחתונה, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, שהקנאה של הסופרים שמרבה חוכמה, היא קנאה שצריכה עיון, צריכה ויסות, צריכה סייעתה. זה קנאה מאוד מאוד, זה אומנם מקדם את העולם, זה מקדם את העולם, אבל זה ברמה מאוד מאוד מסוימת. באה תורת החסידות ואומרת, על זה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. האדם מתחיל עם קנאה של סופרים, בסופו של דבר הוא יכול להגיע להיות חכם. באמת זה. הוא יכול להתקדם מהסופר, מדרגת הסופר לדרגת החכם, זה אפשרי להתקדם, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, הרבה אנשים עומדים ותמאים שבשטח זה לא נראה ככה. בשטח אתה רואה בני אדם שהתחילו שלא לשמה וסיימו שלא לשמה. התחילו בשלו לשמה קטן וסיימו בשלו לשמה גדול. וזה לא מובן מה חז"ל התכוונו. באה תורת החסידות, הרבי בלוקותי שיחות מתייחס לשאלה הזאת, והוא מדייק מילת מפתח. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. בתוך התוכיות של שלא לשמה, חייבים להיות ניצנים גנטיים של לשמה. אם בתוך התוך של השלא לשמה אין ניצנים של לשמה, לא יתפתח מהצמח הזה אף פעם לשמה. במילים אחרות, מחמור אף פעם לא ייוולד בן אדם. מבן אדם לא ייוולד אף פעם חמור. לא יכול להיות שאבא כזה שקוראים לו שלא לשמה, יוליד בן שהשם שלא לשמה. לא יכול להיות דבר כזה. אלא מה? האדם נדרש שכשהוא עסוק בשלו לשמה, יטמיע בתוך השלו לשמה שלו גנים של לשמה. איך הוא עושה את זה? אם הוא מודע, אם יש לו מודעות עצמית, אני לא אוחז בדרגה של לשמה, אבל אני שואף להגיע לשם. בינתיים אני עושה שלא לשמה. בינתיים אני עושה למען הכבוד, למען הכסף, למען השררה, למען העולם הבא, למען המצווה, למען כל מיני דברים שהם שלא לשמה לגמרי. אבל אם הוא מודע לזה שזה לא השלמות האמיתית של הנפש, סוף כל סוף בוא יבוא, הוא יגיע לדרגה העמוקה והפנימית של הלשמה, מתוך שלא לשמה. אם בתוכיות השלא לשמה תמון לשמה, זה ילך, יפציע ויתגלה החוצה. אבל זה צריך להיות מודע. אני דגשתי את זה. זה חייב להיות מודע. אתה, אם תעשה שלא לשמה, מההתחלה עד הסוף, אתה רק תשמין את השלא לשמה. וכמו שאמרתי, הוא היה קטן בהתחלה, והוא מסתיים גדול בסוף. אבל אם אתה מכניס ניצנים של לשמה, בפנים, שהייתי רוצה לעשות לשמה, רק שאני לא מוכן לזה, מובטח לך שבסופו של תהליך תגיע ללשמה. עכשיו, קצת יותר פיתוח של הרעיון, חז"ל מספרים לנו במסכת חגיגה, בדף ט"ו, שהיו כמה חכמים שנכנסו לפרדס. אחד לא יצא, אחד יצא והשתגע. רבי עקיבא היה היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. הפרדס זה הסודות של התורה. זה לא לפרדס של העדרים שלנו פה. החסידות מפרשת רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. כיוון שהוא נכנס בשלום, לכן הוא יצא בשלום. עוד יותר, רבי עקיבא תכנן לצאת בשלום, לכן הוא יצא בשלום. במילים עכשוויות ישראליות, כאשר אתה שם את הפוקוס, אתה ממקד את עצמך עם מטרה, אני נכנס כדי לעשות 1, 2, 3. יש אנשים כאלה שמחברים להם לרגל איזשהו משהו כבד, והם על הספינה, והם יורדים למטה, קופצים, צוללים למטה, סותמים את האף, צוללים למטה, אוספים פנינים, עושים משיכה עם החבל ומעלים אותם למעלה. אני לא יודע איך קוראים להם, אבל זה... אז יש כאלה שיורדים עם מסכות, אבל אנשים פשוטים שלוקחים אותם ככוח עבודה זו, לדאבוננו, ככה זה, וזה באזורים כאלה שגם כן יש דגים מסוכנים, לפעמים מרימים, מרימים רק את הרגל שלהם. אבל... האנשים האלה, הם צריכים להיות מאוד מוקדים, אין להם הרבה זמן אוויר. אז שהם יורדים למטה עם הכובד, הם צריכים להספיק רק מה שאתה רואה מול העיניים לתפוס, טק, לסמן שיעלו אותך, אחרת אתה מאבד את, את היכולת שלך להחזיק את האוויר כך הרבה זמן, כי הם יורדים בלי שום מסכה. אני אומר שהאדם בכלל בחיים, כשהוא נכנס לאיזשהו דבר והוא ממקד את עצמו מה בדיוק אני צריך לעשות שם, והוא עושה את מה שהוא עושה ויוצא, אז הוא עשה משהו. אבל כאשר הבן אדם אומר, נראה, ניסע, נבחון, ופה ושם, זה יכול להימתח ולהימרח, וזה ללא תכלית וללא כלום. אתה לא מגיע לשום דבר. רק אם האדם ממקד את עצמו, הוא מגיע לאיזשהו יתרון, לאיזושהי בחינה. זה מה שקרה אצל רבי, ככה מפרש את החסידות. זה מה שקרה אצל רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. רבי עקיבא תכנן, אני נכנס לפרדס, שזה שקרון חושי מסוים, שקרון בכף, זה שקרון חושי מסוים שאני הולך לשמוע עכשיו סודות איומים, אבל אני רוצה להוריד את כל הסודות האלה לעולם הריאלי, לחיים הריאליים בעולם שלנו. אני לא רוצה להישאר שם באיזשהו מקום בעולם העליון. וכיוון שרבי עקיבא תכנן ככה, אז באמת הוא לא נתן לעצמו, הוא היה בתנועה של רצו. תנועה של רצו בנפש, תנועה של בריחה, שהנפש יוצאת מעצמה, וכל פעם שהוא הרגיש שהנפש יוצאת מעצמה, הוא החזיר את עצמו עם המודעות הזאת, אבל אני צריך לחזור בשלום, אבל אני צריך לחזור בשלום, אני צריך לחזור בשלום. כיוון שהוא לא שכח את המטרה הזו, אז הוא גם יצא בשלום. הוא נכנס בשלום, הוא יצא עם כוונה של לצאת בשלום, לכן הוא נכנס בשלום. וזה בדיוק הנוסחה שמלמד אותנו הרבי בנוגע לשלא לשמה. אתה יכול לעשות שלא לשמה, אבל אם בתוך השלא לשמה אתה מצפה, אתה מייחל, אתה מבקש, אתה מודע לזה שאתה סוף כל סוף רוצה להגיע ללשמה, אז תגיע. אבל אם אין לך שום מודעות לעניין, אתה עושה את הדברים שלא לשמה, נקי, ללא שום מודעות לזה שאתה רוצה להגיע ללשמה, אז זה יישאר במצב הזה כל הזמן, וזו הבעייתיות שלא. שעליה דיבר שלמה המלך. שלמה המלך טען שיכול מאוד להיות שהאדם נכנס לרמה מסוימת של קנאה, והוא נכנס לקנאה שלא לשמה, קנאת סופרים שלא לשמה, והוא נשאר סופר כל החיים שלו. והוא לא הגיע לדרגת חכם, שהחכמים לא מקנאים, אלא עובדים את השם, עובדים את המטרה, למען המטרה ולא למען השכר. אז זה השלב הראשון ששלמה המלך ביקה. השלב העמוק יותר, מה הפריע לשלמה המלך בשלב המתקדם? הוא רצה לומר שתדע לך שאפילו כאשר האדם עובר סיסטם מבחינת סופר לבחינת חכם, שההבדל ביניהם זה שהסופר עושה שלא לשמה והחכם עושה שלא לשמה, גם זה אבל ורעות רוח. וכאן אנחנו עומדים תמאים על השלב השני ושואלים את עצמנו, שלמה המלך חכם מכל אדם, מה לא בסדר בזה? עלינו דרגה, עברנו מבחינת סופר לבחינת חכם, נכנסנו בשלום, יצאנו בשלום, ואף על פי כן אתה אומר לנו על הקנאת סופרים הזו שהעלתה אותנו והרימה את הכישרון שלנו ופיתחה את העולם והגענו לאיזשהו אידיאל אמיתי, ואתה מסיים לנו בסגנון מעליב ופוגע, אבל ורעות רוח. מה עומד מאחרי המילים של שלמה המלך? באה תורת החסידות על השלב השני הזה, של האדם שעבר מבחינת חכם, סליחה, מבחינת סופר לבחינת חכם, והיא שואלת, מה הבעיה כאן? ואז היא מגלה לנו משהו עמוק מאוד. היא מגלה לנו דבר כזה. כל אדם שהיה סופר, אני מקווה שאנחנו צועדים ביחד, שאני אומר סופר אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, על אדם שעובד שלא לשמה, שעובד למען מטרה, למען אידיאל, לא העניין בעצמו מעניין אותו, אלא הכבוד, הכסף, השררה, הדברים החיצוניים של הנפש הבהמית, הם אלה שמקדמים אותו בעשיית הטוב שלו, שזה בסדר לשלב מתחיל, אבל כדאי שהוא ישתחרר מזה. אז באה תורת החסידות ואומרת ככה, כל פעם שהאדם עבד שלא לשמה, הוא השתמש בנפש שלו עם תבלין שקוראים לו התנסות. הוא רצה לנסות את עצמו, הוא רצה להרים אותו. ההתנסות הזאת קוראים לה, בלשון של העבודה בנפש האדם, בחסידות, קוראים לה גסות הרוח. מה גסות הרוח? איך אומרים את זה? גם אני יכול. זה מאמר של הרבי הזקן. גם אני יכול. הקנאה מושתתת על משפט המפתח הזה. ראיתי משהו שמישהו אחר עשה, למה רק הוא? למה שרק להם יהיה? למה שרק הם יהיו? גם אנחנו נקים מפלגה, גם אנחנו נעשה, גם אנחנו נראה להם. בואו נראה לכם, כן? אנחנו רוצים למצות את עצמנו. למה? מתוך מה? מתוך תנועה שאני גם יכול. זה התנסות פנימית. אומר האדמו"ר הזקן במאמר שההתנסות הזו באמת מעלה את האדם יפה, היא מעלה אותו לגבהים. הוא יכול להיות חכם, הוא יכול להיות סופר ואחר כך הוא הופך להיות חכם וחכם אמיתי. אבל משהו שומני של גסות הרוח עדיין נשאר בו. ועד שהוא לא ימיס את גסות הרוח הזו, היא נמצאת. ועל בחינת גסות הרוח שנשארה בו כתוצאה מהקידום שהוא התקדם, על גסות הרוח הזו אמר שלמה את החלק האחרון בפסוק שלפניכם, שגם זה אבל ועוד רעות רוח. כאילו שלמה המלך מזלזל, הוא אומר, עלית, 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 עלית מסופר, עלית לחכם, אבל אחרי הכל כשישאלו אותך, אדוני, מה קידם אותך? איזשהו חבר שקיניתי בו הוא זה שקידם אותי. נכון, בסוף הפכת להיות רופא. ובסוף כל עניינך זה להציל חיי אדם, אני מדבר במצב החיובי של העניין, ואתה מציל חיי אדם. אבל אומר שלמה המלך, אבל היסודות שלך באיזשהו מקום הם יסודות לא נקיים, מכיוון שעשית את זה שלא לשמה, אז זה אבל ורעות רוח. שימו לב, שלמה המלך לא אומר שזה כלום, זה אבל ורעות רוח. אבל זה בחינה שאנחנו אומרים שכשיבוא משיח, התורה שאנחנו לומדים היא אבל לעומת תורתו של משיח. אבל זה לא הפירוש אפס מוחלט. זה משהו, אבל משהו ביחס למשהו גבוה יותר, זה כלום. מדובר פה על משהו שהוא קיים, הוא ישות, הוא אמיתי, אבל ביחסיות הוא לא מושלם. זה נקרא אבל. אבל ריאות רוח זה לא רע מוחלט. זה, יש פה משהו טוב, אבל המשהו הזה הוא כמו שאומרים לא מושלם. ועל זה מבקן שלמה המלך. שלמה המלך אומר, זה בעייתי. אז אם שלמה רק אמר שזה בעייתי, באה הגמרא במסכת סוטה בדף A, ואמרה שזה הרבה יותר, זאת אומרת, היא הגדירה את זה, אני רוצה לצטט לפניכם את הלשון. הגמרא אומרת, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט. מתמעט יש לו המון המון משמעויות, גם שזה מקצר לו את החיים, חלילה. וזה מתמעט גם במובן פנימי, שבסופו של דבר, העוצמה הרוחנית של החוכמה שלו, אמרנו שהוא הפך להיות מי סופר לחכם, העוצמה הרוחנית של החוכמה שלו מתמעטת, מתמעט לו החוכמה. בקיצור, השומנים האלה שהוא נושא איתו, מכל העבר של הקידום שלו, אמנם הוא הגיע לדרגות יפות, אבל השומנים האלה מכבידים עליו. זה מכביד עליו לעלות, לנסוק לגבהים גבוהים יותר, כי השורש הוא בעייתי. אז עכשיו אנחנו צריכים לחפש ולמצוא איך מתקנים את זה. האדם החכם לא מקנה, ומכיוון שהוא לא מקנה, אין לו גסות הרוח. האדם הסופר, שכולנו סופרים, אז אדם הסופר הוא חכם ברמה מסוימת, והוא חכם המתקדם באמצעות הקנאה, והוא עלול, זאת אומרת, הוא יגיע בסופו של דבר לחוכמה אמיתית, אבל אחרי שכבר הגענו איתו לחוכמה אמיתית, הוא צריך להשיל מעצמו מצבורי שומן, שליליים, שומן שקידם אותו, שומן מהעבר. איך הוא מוריד את השומן הזה, זה עכשיו אנחנו רוצים לדבר. אני רוצה להסביר את זה באמצעות סיפור. אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, שמו היה רבי פנחס, הוא חיבר ספר הפלאה. היו שני רבי פנחס. היה רבי פנחס מקוריץ, והיה רבי פנחס שהוא היה האח של רבי שמלקה מניקלשבור. אז רבי פנחס בעל ההפלאה זה אחר. זה שני רבי פנחס. הם היו שני אחים צדיקים, גאונים. זה היה רב בניקלשבור, וזה התקבל לרב בפרנקפורט. הוא היה רב שם. כשהוא התקבל לרב, חבר'ה, זה דבר שיכול להועיל לנו, יש פה איזשהו קוד שאנחנו צריכים לקחת אותו מהסיפור. כשהוא התקבל לרב, הקהל קיבל אותו בתרועות שמחה, ועשו לו המון כבוד בכניסה שלו לעיר. אני לא זוכר אם פרקו את הסוסים מהעגלה ומשכו אותו במקום, האנשים משכו את העגלה במקום סוסים, או משהו אחר, אבל עשו לו המון 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 כבוד. עכשיו הוא ישב בעגלה פתוחה כזאת, וראו אותו שהוא ממש עצוב. הוא היה ממש קודר. אחר כך הגיעו לבית הכנסת, ושם עשו ככה סעודת הכתרה, ואחרי שהתפזרו כולם, אז כמה מקורבים הלכו אליו לבית החדש שלו והמשיכו את ההתוועדות. ואז הם באו אליו ושאלו אותו, מורנו ורבינו, עטרת ראשנו, אנחנו רוצים להבין, ראינו אותך שאתה כמעט הולך לבכות כשלקחנו אותך הכנסנו אותך לעיר. מה חשבת באותו זמן? הם היו בידידות קרובה איתו, הם הרשו לעצמם לשאול שאלה כזאת. מה חשבת באותו זמן? אז הוא אמר להם, תדעו לכם, שכל פעם שמביאים לאדם כבוד, באותו זמן, באים כל המקטרגים בשמיים ומקטרגים עליו. מביאים לו כבוד וזה, כנראה מגיע לו. אז בואו נבדוק את התיק שלו. אנחנו יודעים שאף אחד לא היה רוצה שיעלו דווקא את התיק שלו למדגם. לא בבנק ובטח לא במס הכנסה. זה לא סגולה לשום דבר. לכן, מכיוון שכך, בעצם כשאנשים מביאים כבוד לאדם, כך הוא מסביר להם, הם עושים לו נזק. כבר היה עדיף שלא תביא לי כבוד. אבל הוא אומר, בפנימיות הם עושים לו טובה, כי הוא יכול לתקן את זה. הוא יכול, מה הוא יעשה? אם באותו זמן שמביאים לו כבוד, הוא ירגיש את עצמו עין ואפס, הוא יבטל את עצמו, אז איך אומרים? אין בדיקת תיקים. עכשיו, הוא אומר, מה אני באותו זמן חשבתי? אני פשוט דמיינתי את הלוויה שלי. הרבה אנשים הולכים, וכל אלה מלווים את הארון, אני בראש וכולם אחריי. ככה הוא דמיין. וככה הוא פשוט הוריד את העוצמה של, איך אומרים, של הגזים, של הסודה, סוססת בפנים, שהיו מעלים לו, כמו שאומרים, שניפחו אותו ושיבחו אותו וכולו 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 וכולו. אז אני לוקח את הסיפור הזה, שזה לא סיפור, זה הדרכה לחיים, זה הרבה יותר מסיפור. אז כשאנחנו רוצים להתבונן עכשיו בנקודה שאנחנו אוחזים, אנחנו רוצים להבין איך אני משיל מעצמי את השומן הזה של העבר, של גסות הרוח, זה פשוט דורש ממני איזושהי עבודה של ביטול העצמי שלי. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם סופר, וסופר של תורה זה מישהו גאון, ומי סופר הוא הפך להיות חכם, חכם זה גאון הגאונים. ואף על פי כן עדיין תהיה בו הגסות הרוח, וגסות הרוח תוריד אותו לשאול, מתמעט. ורק אחרי שהוא ימיס את השומן הזה, על ידי שהוא יהיה בביטול, כמו שעשה רבי פנחס בעל ההפלאה, אז הוא יכול, כמו שאומרים, להגיע לשלמות בתיקון המידות שלו. אז הוא, כמו שאומרים, תיקן את מידת הקנאה, שגם שלמה המלך אומר, עליך לא אמרתי גם זה אבל ורעות רוח. זאת אומרת, האבל ורעות רוח שמדבר שלמה, זה עד בחינה מסוימת. הבחינה של הסופר, או הבחינה של הסופר שהפך להיות חכם, על כל פנים, אבל נשאר בו גסות הרוח. אבל מי שהצליח להשיל מעצמו גם את בחינת הסופר, ואחר כך גם את בחינת גסות הרוח, זה האדם השלם. זה כבר לא אבל ולאורות רוח, זה נקרא תיקון מידת הקנאה ברמה הכי גבוהה שלה. עכשיו, הנושא הזה של גסות הרוח לכשעצמו, הוא נושא כבד, הוא נושא שמצריך המון המון עבודה פנימית של האדם. להסיר את גסות הרוח הפנימית זה דבר קשה, ואני רוצה להמחיש עד כמה זה יכול להיות קשה, עד כמה זה קשה. הרבי הרייץ בספר השיחות שלו מספר שהיה יהודי פרוש. אתם יודעים מה זה פרוש? פרוש זה אחד כזה שהוא לא יושן על מיטה ומתנזר מכל זה, וכל כולו רק בתורה, בתפילה. היום אין דברים כאלה כמעט, אבל זה פרוש. הפרוש הזה, כשהוא היה מדבר עם אנשים, הוא לא היה שקרן, כשהוא היה מדבר עם אנשים, כל מילה שנייה שהוא היה אומר, אליהו גילה לי, אליהו התגלה אליי ואמר לי, ענה לי פעם אליהו בחלום, פעם סיפר לי אליהו, קבוע הוא ככה היה מדבר. אבל סמך מה? היא כתוב בספר תנא דבי אליהו, שמי שמתענה 40 יום רצופים, הוא זוכה לגילוי אליהו. והבן אדם הזה, כל החיים שלו בהתענות אחת גדולה, הוא כל הזמן התענה, אז הוא באמת זכה לגילוי אליהו. בקיצור, הבעל שם טוב זימן את התלמידים שלו, ואמר, אנחנו נוסעים לכפר הסמוך. בכפר הסמוך היו שני אנשים, היה את הפירוש, היו הרבה אנשים, אבל שני אנשים שהבעל שם טוב רצה להביא מהם המחשה. היה את הפירוש הזה, סיפרתי לכם, והיה יהודי פשוט שבפשוטים, שהיה למקצועו, הוא קיים את מאמר חז"ל, פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. מי שיודע מה זה לפשוט נבלה ואיזה עבודה מסריחה, זה עבודה לא נעימה בכלל. וזה היה, היהודי הזה עבד בעבודה הזאת, היה יהודי תמים פשוט, אומר פרקי תהילים. כל הזמן שהידיים שלו היו נקיות, היה אומר פרקי תהילים כל הזמן בעל פה. הבעל שם טוב הכניס את התלמידים שלו לבית של היהודי הפשוט הזה, ואמר להם כולם לעצום עיניים. לא כתוב בשיחה מה הם ראו, אבל כתוב שהם ראו גילויים מאוד מאוד גדולים, יריד גדול, ככה כתוב. יריד גדול מן השמיים שיורד לבית של של האיש הפשוט הזה. אחרי שהם התפעלו איך אדם פשוט ואיך בית כזה חורבם זוכה לגילויים אלוקיים כאלה, אומר להם, עכשיו תבואו, בואו לבית של הפרוש. הם באו לבית של הפרוש, בעל שם טוב אמר להם לעצום את העיניים, והם ראו נחשים ועקרבים מסתובבים. ואז אמר להם הבעל שם טוב, כשהם יצאו, תדעו לכם שהפרוש הזה באמת זוכה לגילוי אליהו. אבל לגילוי הנשמה הוא עדיין לא זכה. ותדעו לכם שגילוי הנשמה הרבה יותר גדול מגילוי אליהו. גילוי הנשמה זה התיקון הפנימי של החלקים הרובדים הפנימיים של הנפש, שעליהם דיברנו עכשיו. אמר להם הבעל שם טוב, הנחשים שראיתם, זה מגסות הרוח שהייתה לו על זה שיש לו גילוי אליהו. יש לו ישות מזה, יש לו שמחה, איך אומרים, הוא משוויץ פנימית על זה, איך אומרים, השומן עדיין ישנו באיזשהו מקום, מזה נולדו הנחשים. הסביר להם הבעל שם טוב, למה נחשים דווקא? מפני שהשורש של השורש של השורש זה הנחש הקדמון. מה היה הסיפור של הנחש הקדמון? קנאה. הוא קנאה באדם הראשון, ומזה הוא הכתי את אדם וחווה, והכל התגלגל מזה. אז כיוון שהוא עדיין, כמו שאומרים, טיפוס שיש לו גסות הרוח, שהגסות הרוח היא תוצאה של קנאה, אז כיוון שכך, זה בא בדמות נחשים שאתה רואה עדיין קיימים. וזה סיפור מפחיד. זאת אומרת, יכול להיות לפי זה עובד השם, צדיק, פנימי, זוכה לגילוי אליהו, אבל הוא עדיין נחש. זאת אומרת, הוא עדיין שייך לבחינת הנחש. האגו עדיין לא מבוטל לגמרי. הוא עדיין גס רוח באיזשהו מקום עדין. הוא ממש מאסטר, הוא ממש גורו לא פשוט מבחינת הניקיון הפנימי שלו, אבל מאחורי כל הזיכוך הפנימי עומד אגו, אפילו האגו הכי קטן, בשביל היהדות הצרופה, זה עדיין נחשים ועקרבים. בשבילנו זה דרגה גבוהה, אבל באמת זה עדיין, אליהו נגלה לו, סתם שתראו, אליהו מתגלה גם לאנשים כאלה. זאת אומרת, זה יכול להיות. יכול להיות, זה טקטיקה. טוב, זה אנחנו הבנו. אני רוצה עכשיו לראות את הנקודה הזו, מבחינת גסות הרוח, זה ממש מעניין, איפה היא נמצאת אצלנו בפרשת השבוע, בצורה ממש ממש ישירה. בפרשת השבוע, אחרי שעם ישראל כבר קיבלו את המן, והם כבר שבעים והכל בסדר, עכשיו הם רוצים בשר. חז"ל מספרים שהם רצו בשר בקר. לא כתוב שהם רצו בקר, הם רצו בשר. אבל חז"ל מספרים שזה היה בשר בקר. התאווה הייתה לבשר בקר דווקא. בסוף, אנחנו יודעים שהם קיבלו את הסלב, שהסלב הוא עוף, הוא לא בשר בקר. הרבי האמצעי באחד מהמאמרים שלו מחלק את הבריאה, הוא אומר, בשר בקר זה הדבר הכי מגושם שיש. וזה הסיבה גם שעל פי הלכה צריך לעשות לו שחיטה וכל הכנות ומליחה, כי הוא לא ממש 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 קשיר לאדם, לנפש האדם, לתקן אותה ולהביא אותה לזיכוך פנימי. מספר 2 אחריו זה העוף, שהעוף הוא, הוא, הוא נוצר מן הרקק. העוף לא נוצר מהחול כמו הבעלי חיים, העוף נוצר מתערובת של מים וקצת בוץ. אז היסוד של האפר בעוף נמצא פחות מאשר בבשר בקר. כיוון שכך, העוף מבחינה רוחנית הרבה הרבה יותר מזוכח מאשר הבשר. לכן לאכול עוף יותר טוב מבחינת התיקון הרוחני. יותר טוב מבשר בקר. העוף הוא עדין הרבה יותר, כן. הדרגה יותר גבוהה מזה זה דגים. דגים הם, הם, הם לא צריכים אפילו שחיטה. העוף צריך שחיטה. עצם זה שהוא צריך שחיטה, זה גם שהוא צריך בירור, צריך תיקון, צריך הכנה רוחנית כדי שיהיה מוכן לאכילת האדם. הדגים, עצם זה שאוספים אותם, זה כבר מכשיר אותם לאכילה. אתה לא צריך להכשיר אותם, כי הם כבר מוכנים לאכילה בעצם. אנחנו לא מתייחסים עכשיו לדין בצער בעלי חיים. אנחנו מדברים מבחינת, כשאתה אוכל כבר דג, אתה לא חייב לאכול אותו, אין לך דין לשחוט אותו. השחיטה היא לא באה רק בגלל צער בעלי חיים. הסיבה הפנימית של השחיטה, לא בגלל הצער בלבד. היא באה בגלל שכדי שהאדם יוכל לאכול בשר, הוא צריך להעלות את הבשר לקדושה, לרמה מסוימת של קדושה, אחרת אי אפשר לאכול אותו. זה אסור לך לאכול אותו. בשר נבלה ובשר חזיר זה אותו דבר. בשר פרה של נבלה שלא שחטו ובשר חזיר, הוא אותו דבר מבחינת הבעייתיות שלהם התורנית. הדגים לא צריכים לעשות את המשחיטה הזאת, הם לא צריכים הלכות כדי לאכול אותם. אם יש להם סנפיר קסקסת, הם קשרים לאכילה, אין איתם בעיה. אני לא נכנס מבחינה בריאותית, כי אני לא רופא, אני מדבר כעת מבחינה הלכתית, תורנית, אין עם זה בעיה. אם יש לו סנפיר קסקסת, הוא קשר. הוא לא צריך, אתה לא צריך לסוף אותו חי דווקא. ברגע שהוא דג קשר, הוא לא צריך שחיטה. השחיטה היא הכנה רוחנית, זה הכל. הוא לא צריך את זה. יש הרבה הלכות שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, שהדג באמת נקרא מים. הדג במהותו מים. זה נוגע לכל מיני דינים, אבל הדג הוא יותר מים מאשר העוף. העוף יש בו תערובת של חול קצת. נמשיך הלאה, אנחנו מגיעים לסלב. הסלב הוא מעניין. קודם כל זה חידוש שלא ראיתי אותו בשום מקום חוץ ממאמר של הרבי האמצעי. הוא טוען שהעוף סלב לא צריך שחיטה. והוא אומר, ומה ההוכחה? זה פסוק מפורש. כתוב שהם אספו אותו ואכלו אותו. אז הוא אומר, הם אספו אותו כמו שאוספים דגים. דגים אוספים אותם, ובאסיפתם, מכשירתם. עכשיו, מה הוא מיוחד? הוא מיוחד שהוא מאוד מאוד שומני. אני לא יודע אם הסלב שלנו, אני לא בדקתי אותו, אבל הסלב... כן, לא משנה, אבל ביסוד, אני רוצה להסביר משהו רוחני לעניין. כי אנחנו אף פעם לא נדע אם זה הסלב שהיה שם במדבר. במסורת היסודית, הסלב הזה שהם קיבלו, הם לא היו צריכים לשחוט אותו. למה? כי מהבחינה הרוחנית הוא היה מאוד מאוד עדין. הוא היה מלא שומן. היה צריך אפילו, איך אומרים, 13, כמו שאומרים, ניקויים של שומן היו צריכים לעשות בו, כמו שאומרת הגמרא. אבל זה היה הבשר שנתן להם הקדוש ברוך הוא. אז שואלים למה הקדוש ברוך הוא נתן להם את הסלב. אז התשובה הייתה, הם דרשו בשר, אבל אלוקים פחד על גסות הרוח שתיווצר להם כתוצאה מאכילת הבשר. וגם עוף לא רצה, מספיק הם כבר בדרישה שלהם התבהמו, איך אומרים, לא מספיק מה שנתתי לכם, עוד אתם רוצים את זה ורוצים את זה ורוצים את זה, אז נתן להם דווקא את הסלב. עכשיו, התאווה שלהם הייתה כל כך גדולה, שהם הם, 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 הם לא, הם לא נרגעו עם הזה, אז הבשר עודנו בין שיניהם, והיה להם מגפה שבאה להם, אבל בעצם... אנחנו לומדים מכאן, וזה דבר מעניין, איך שהקדוש ברוך הוא דואג שהאדם לא יהיה גס רוח. להשתדל שהאדם לא יהיה גס רוח, עד כמה שהוא יכול. עכשיו, איזה תובנה אני רוצה ללמוד מזה? אני מנסה להשתדל לתת לפחות דוגמה אחת למה שאני מלמד. שאר הדוגמאות, אנחנו נצטרך לעשות עבודה כל אחד עם עצמו. אני רוצה לתת המחשה לנושא הזה של חוסר הגשמה. מה התחדש לנו בפרשת השבוע מהקדוש ברוך הוא? התחדש דבר כזה. קחו את זה לחיים שלכם בלי קשר לבשר ובלי קשר לדגים ובלי קשר לשחיטה. קחו את זה משהו לחיים. יש לפעמים שהאדם מודע להנהגה לא טובה מסוימת שיש לו. הוא מודע לזה. והוא אומר לעצמו, אני כבר עושה את זה. אז כבר מה זה משנה מוסרי יותר, מוסרי פחות? אני כבר עושה את זה. אז אני אעשה איך שבא לי ואיך שנוח לי. אם אני לא מוסרי כבר, אז אני לא מוסרי, כמו שאומרים, אני מתגלגל בכל המדרגות. בא הקדוש ברוך הוא, בפרשה שלנו, ומלמד אותנו כלל. יש לי עם, סליחה על הביטוי, טעוני טיפוח. נתתי להם, עשיתי להם, קראתי להם את הים, הכל 10 מכות, הכל אני עושה בשבילהם, ואחרי הכל, זה לא בשר, קבב, תביא, זה זה. מה קרה לכם, חבר'ה? הכל קיבלתם, הכל יש לכם. והבעיה הייתה גם שהיה להם עדרים של כבשים איתם. אז תשחטו, תאכלו. מה אתם רוצים ממני? מה אתם לא רגועים? לא, תלונות. אתם מכירים את הקוטרים, את הקוטר התורן? זה עם ישראל. נרגנים, נרגנים. לא, בשר. תשחוט, תאכל. לא רוצה. תביא לי בשר. אתה לא מכיר את הישראלים, אני לא מבין. נראה לך משהו חדש? זה היה עוד קודם. אז השאלה נשאלת, מה אתם רוצים? אלא מה? הטענה שלהם הייתה לא צודקת. טענה לא צודקת. משום מה, וזו סוגיה בפני עצמה, אלוקים נותן להם את מה שהם מבקשים. משום מה, אפילו שלא מגיע להם. אבל הוא אומר, אתה יודע מה? ביקשתם בקר, זה מגשם יותר מדי. קחו סלב, זה דומה לו, זה טעים גם כן. אני לא מבין אותך אלוקים. בהמות יש לך פה. עם של בהמות, הם מתנהגים כמו בהמות בינתיים, עד שקיבלו את התורה. הם מתנהגים לא יפה. הם דורשים בעזות מצח, לא מבקשים יפה, בלי צניעות, בלי תודה רבה, בלי בבקשה, בלי כלום. מה אכפת לך מהם? לא, אכפת לי שהם גם כשהם במצב הזה, איך אומרים? אם יש אפשרות שהם לא יתבעמו ביותר, אז תיקח קצת פחות. אני רוצה לספר לכם סיפור של טיפ טיפון את המחשה לעניין הזה. היה ברוסיה, החסידים סבלו הרבה על קיום תורה ומצוות. מי ששמר תורה ומצוות, מי שלימד ילדים בחיידר, מי שזה, שולחים אותו לסיביר. שני חסידים. אחד השם שלו רב חיים קוזלינר, אחד השם שלו רב ניסן נמנוב. שניהם נפגשים בסיביר ביחד, כל אחד על הפשעים שלו. בסיביר נותנים כל יום חצי פרוסת לחם ומרק בשר. בשר? בשר פיגולים, לא בשר כשר. הסיביר קר, מרק זה פיקוח נפש שם. חסידים האלה לא אוכלים את מה שלא כשר. לחם הם אוכלים, את המרק ואת הבשר הם לא אוכלים. במשך תקופה ארוכה לוקחים את המרק, שופכים אותו לפח. לא משתמשים בו. היו שם יהודים אחרים, שבשל הבריאות שלהם הם היו צריכים את זה. פיקוח נפש, הם היו אוכלים את המרק. אז הם אומרים לשניים האלה, החסידים האלה, תנו לנו את המרק שלכם, למה אתם שופכים אותו? תנו לנו. והחסידים ידעו שזה מנה של פיקוח נפש. זה מרק חם בסיביר, זה יכול לשמור הצלת חיים. אז היה ביניהם ויכוח. אחד אמר, אני לא מסוגל לתת למישהו נבלות וטריפות. אחד אמר, אני נותן. לא משנה. אותו אחד שנתן, היה לו בקשה אחת. תשתו את המרק, תאכלו את הבשר. אני רק מבקש דבר אחד. אל תמצצו את העצמות, אל תמצצו את העצמות, זה ביטוי, זה באמת היה, הסיפור היה. מה הוא רצה להגיד, אל תמצצו את העצמות? זה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים עכשיו. אתה כבר מדורש בחוצפה מאלוקים בשר, אתה כבר אוכל אותו נגד הרצון, יש לך מן ואתה רוצה להתבהם, בסדר, בסדר, בסדר. אבל יש לך אפשרות לעשות משהו אחד פחות שמגשם אותך, משהו, משהו. אל תתגלגל בכל המדרגות, אז את המשהו הזה תשמור. לפחות את זה. אל תזלזל בערכים הפנימיים שלך. אני לא שומר שבת. בן אדם אומר, אני לא שומר שבת. בסדר. אבל אתה יכול להימנע ממשהו? תימנע, מה אכפת לך? תכבד את השבת בזה. מה יכול להיות? פחות סיגריה. מה יכול להיות? כאילו, זה תנועת נפש. זה תנועה פנימית. אם האדם לוקח את המסר הזה, זה מסר. המסר הוא שעל ידי זה שאתה משתדל בכל מצב שאתה נמצא, איך אומרים? לפחות אני כבר, סליחה על הביטוי, מתנהג כמו כלב בדבר זה, בדבר זה. אז לא להיות לגמרי כמוהו. משהו אני יכול להוריד, משהו אני יכול... זה גם יקר בעיני אלוקים. זה מוריד את ההגשמה של האדם במשהו. זה עוזר לו להתחבר לאלוקים בתוך המצב שלו. זו נקודה חשובה שצריכים לקחת אותה בחשבון. עכשיו נראה בהקשר של י' שבט, שהולך להיות בשבת, ההקשר שלנו בהמשך, מה דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות פחות מגושמים? איזה מדיטציה מחשבתית אנחנו יכולים לקחת על עצמנו כדי להיות פחות מחשב, פחות גסות רוח? הרבי במאמר, אתם יודעים שהרבי בכל י' שבט פירש פרק אחד מהמאמר של הצוואה של הרבי הקודם. מאמר הוא היה עם 20 פרקים, וכל השנה זה שנת תשע"ד. המאמרים הרלוונטיים לשנה הזאת זה שנת תשי"ד, ושנת תשכ"ד, ושנת תשל"ד. המשך של מאמר באתי לגני. בשנים האחרונות לחיים חיותו היה קשה עליו הדיבור, אז הוא היה כותב. עכשיו, הוא היה כותב לפני כל שבת, הוא מוציא מאמר חדש ממה שהוא כותב, משכפלים אותו, נותנים לחסידים. במקום שהוא יגיד, כותב. ביום השבת שהוא נפטר, הוא גם לפני שבת נתן להם מאמר. המאמר הזה נתקדש כמאמר צוואה, שהוא נתן אותו בדיוק ליום של הפטירה שלו. המאמר הזה מתחיל באתי לגני. במאמר הזה יש 5 פרקים. אבל היה לו המשך שהיה נמצא במגירות שלו. המשך עם 20 פרקים, עם תאריכים הבאים שהולכים לבוא. החסידים הוציאו את זה מהמגירה והדפיסו את זה אחרי הפטירה שלו לתאריכים שהוא קבע שיודפסו. סך הכל 20. הרבי מאז שהוא עלה לכס הנשיאות, כל שנה בתאריך של פטירת חותנו, היה אומר מאמר ארוך. כל מאמר היה מיוסד על פרק אחד מה-20. השנים של הנשיאות של הרבי, זאת אומרת שהוא אמר מאמרים, זה היה 40 שנה. אז הוא הספיק לחזור פעמיים בסריה על ה-20 הפרקים של חותנו, כשכל פעם הוא עושה מפרק, הוא עושה מאמר ארוך. את המאמרים האלה הוא גם כן הגיע, היה להם חיבה מיוחדת. כל אחד מהם מתחיל בבתי לגני אחותי קלה, בניסוח הזה, אבל כל אחד מפרש משהו אחר. החסידים המשיכו את זה, גם אחרי שהרבי כבר לא אמר מאמרים, הם המשיכו את הסדר שכל י' שבט הם לומדים את המאמרים הרלוונטיים לאותה שנה. אם בשנה הראשונה של ההסתלקות של הרבי הקודם הוא לימד, הוא אמר מאמר זה, אנחנו הולכים, כאילו, כשהוא סיים סדרה, חוזרים עוד פעם על אותם. טוב, אז עכשיו לפי זה אנחנו אוחזים בשנה הזאת, תשע"ד, מאמר של תשי"ד, ושנה תשל"ד, שזה 20 שנה המקבילות. אז עכשיו, המאמר של תשי"ד, יש שם קטע מעניין שקשור לנושא שלנו, להקשר שלנו, שהוא אומר שבני האדם יכולים להתבונן בדבר מסוים שיעזור להם להוריד את גסות הרוח שלהם. התבוננות. מה ההתבוננות שהוא נותן? מה הוא מציע? הוא נותן התבוננות כזאת. הוא אומר, תראה, האדם חי, המציאות שהוא מתקיים על הדומם, הצומח והחי. לא משנה, גם אלה שלא אוכלים בשר, אבל מתקיימים על הדומם והצומח. האדם מקבל מהדומם והצומח. הוא אומר, בוא נחשוב רגע, לאדם יש גוף ולאדם יש נשמה. מה הוא מקבל מהדומם, צומח והחי? קודם כל הוא מקבל לגוף שלו, פשוט להחיות את הבשר שלו. דבר שני, הוא מקבל לנשמה שלו גם כן. מה הוא מקבל לנשמה? כי כתוב, על כל מוצא פי השם יחיה האדם, בכל דבר ודבר יש ניצוץ אלוקי, כשאדם אוכל אותו הוא שואב את הניצוץ האלוקי, אם הוא אוכל אותו בכוונה לשם שמיים ומברך עליו קודם, הוא מתקן אותו, מברר אותו, וגם נהנה מהניצוץ שלו. הניצוץ הזה מחיה לא את הגוף, מחיה את הנשמה. נמצא שהאדם נהנה מבעלי החיים בגזרה של מעלה, גם בשביל הגוף שלו וגם בשביל הנשמה שלו. הגוף מהחלק החומרי שלהם, והנשמה מהניצוץ שתמון בהם. בשלב הראשון הם מתקנים אותו. מה הם מתקנים אותו? קודם כל נותנים לו לחיות, נותנים לו כוח לחיות גופנית, ב' הם נותנים לו גם כוח נפשי, ניצוץ פנימי אלוקי שקיים בהם. והם נותנים את זה מזון לנשמה שלו. עכשיו, הדברים של הניצוצות שמחיים את הנשמה נמצאים רק בדברים הקשרים, זה פשוט, דבר שהוא לא קשר לו. עכשיו, מה האדם מעניק להם? גם הוא מעניק להם משהו. מה הוא מעניק? הוא מעניק להם עלייה. עכשיו השאלה היא, לאיזה רובד בהם הוא עוזר? לרובד החומרי הגופני שלהם, או לרובד הנפשי שלהם, הנשמתי שלהם? רק לרובד הנשמתי. עכשיו, בתוך הנשמתי גופה, לעצם קיום הנשמה שלהם, או רק להתעלות של הנשמה שלהם? רק להתעלות. נמצא שהאדם נותן לבעל חיים הרבה פחות ממה שהבעל חיים נתן לו. הבעל חיים יש לו את המהות שלו, וגם לולא שהאדם בירר אותו, הוא רואה דברים שהאדם לא רואה. בעלי החיים רואים מלאכים, הם רואים הרבה דברים שאנחנו בעיניים שלנו לא רואים. והאדם בסך הכל עושה להם איזושהי עלייה. הם היו כבר בדרגה, הוא העלה אותם קצת יותר. אז עכשיו בוא נחשוב מה האדם קיבל מהם, מה הוא נתן להם. הוא קיבל מהם גם לגוף וגם לנשמה, ודברים מהותיים לגוף ולנשמה. מה הם נתנו לו, מה הוא נתן להם, לגוף לא נתן להם כלום. מה נתן להם לנשמה? עילוי קטן. אז יוצא שכשהאדם מתבנן מה הוא עושה פה בעולם, ומה הוא מעניק לדומם, לצומח, חי בבריאה, הוא יתמלא בושה וכלימה. אז אני אפס מאופס, מה אני עושה פה? הם מעניקים לי יותר, אני שווה יותר איך אומרים, מהבעל חיים הזה. והמחשבה הזאת תסייע לו להוריד את השומנים שעליהם דיברנו, את גסות הרוח שיש לו. תתבונן בזה שאתה נמוך, אתה לא גבוה, אתה שפל. לא משנה מה הסיבה, אבל איך שלא יהיה, בעל החיים יש לו, תראה, יכול להיות שמבחינה אינטליגנטית אתה יותר ממנו, אבל מהבחינה הפנימית, הוא נותן לך יותר ממה שאתה מחזיר לו, כי השור שלו יותר גבוה. אז תתבונן בזה ותאפס את עצמך, תאפס את הגאווה שלך. השאלה היא כזו, למה אתה אמרת שהבעלי חיים שאתה מעלה אותם זה משהו, ואילו מה שהם נותנים לך זה דבר מהותי יותר? אז אני אענה תשובה על השאלה. האדם, כאשר הוא חי, משהו לא יעשה, ישים 10 אגורות בקופה, זה שווה פי מיליון מ-100 קדישים שהילדים שלו יגידו עליו אחרי פטירתו, וכמה ספרי תורה שיתרמו עליו, ועוד לא יודע מה שזה. אנחנו לא מספיק מעריכים את החיים, אנחנו לא מספיק מבינים מה המהות הפנימית. הנשמה, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה, אחרי הפטירה, הנשמה, הציור שלה, זה כמו וידאו שעצרת אותו. זהו, זה התמונה. ובתוך התמונה אתה יכול לשנות שינויים קוסמטיים, עם הרבה עמל, והרבה סייעתא, והרבה צדקה לעילוי נשמת, אתה יכול לשנות שינויים קטנים. אבל שינויים מהותיים האדם משנה רק כאן, כשהוא חי והוא נושם. מה שעושים ספר תורה אחרי הפטירה של אבא או של אמא, זה גם עלייה לנשמה שלהם? מה שאתה עומד פה ומברך, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, זה עלייה של מכונית, של מטאור, של איזשהו בורת חלל, שנוסעת 300 מיליון קילומטר בשנייה. זה מה שאתה עושה פה כשאנחנו חיים. לאורך ימים ושנים טובות. מה שעושים אחרי הפטירה זה כלום. סוסיתא זה גדול. זה לא, זה כלום, כמעט כלום. כמעט אי אפשר להזיז כלום כבר. לא עשית, לא שווה שום דבר. העיקר זה לחטוף פה. האנשים את הנקודה הזאת חייבים להפנים. האדם שחוטף כאן, איך אומרים, העולם הזה נחשב כמו הילולה. תחטוף, האדם תחטוף מעשים טובים, תחטוף גמילות חסדים, זה הזמן. אני חושב, אחרי הפטירה שלי, זה דאג לקדיש אחרי הפטירה שלו. הבעלי חיים שאני עושה להם עלייה, זה בחייהם או במותם? במותם ציוו לנו את החיים. אנחנו חיים והם מתו. אז כיוון שכך, זה עילוי נשמה של כמו אחרי פטירה. זה משהו קטן. ואילו מה הם נתנו לי? שהנשמה שלי חיה עוד יום, עוד יומיים, עוד שלוש, בזכות הניצוץ הזה שנכנס פנימה, ואני יכול לעלות בצורה איומה, לעלות למעלה. אז מה שהם העניקו לי זה הרבה יותר ממה שאני הענקתי להם. זה ההבדל. העליתי אותו, אבל הוא הפך להיות בן אדם ברובד הרוחני שלו, לא ברובד הגשמי שלו. אז באיזשהו מקום מה שהוא נתן לי, יותר ממה שאני נתתי לו, באמת. כאשר הוא היה חי והיה נותן, אז בעיזבון הזה הוא היה מקבל על כל שקל מיליון. אחרי הפטירה הוא גם מקבל, כי הוא השאיר, אבל זה הרבה פחות. הרבה פחות. לכן כתוב במפורש בגמרא, רב שלקיש השאיר איזה חבילת ירקות בסוף החיים שלו, אז הוא ועזבו לאחרים חילם, הוא אמר את הפסוק. למה? הוא אמר, הייתי כבר יכול לחלק אותו לצדקה. היה עדיף שאני אחלק אותו בחיי, שאני אעשה עם זה משהו חיובי, אני אעזור לאנשים רעבים, אני אתן את זה בחיי. מה שיעשו עם זה אחרי מיטה, ושאני ככה כבר, ושאני לא יכול לעשות כלום, זה טוב, אבל זה לא טוב מאוד. זאת אומרת, זה לא המצב האידיאלי. האידיאלי זה היום. האידיאלי זה לעזור היום. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, שיש אנשים שגם עכשיו הם חיים כמו באחרית הימים. זאת אומרת, יהיו צדיקים כאלה, אנחנו רגילים שכדי לאכול, צריכים להכניס איזשהו גוש לתוך הפה, ועם זה אנחנו מתחיים. יש צדיקים כאלה שהיו מסוגלים לקחת קוביית סוכר, לשים אותה על היד, והיא הייתה נמסה, וזה היה האוכל שלהם. הם לא היו אוכלים דרך הפה בכלל. הם הוציאו, כמו שאומרים, את הניצוץ. הם היו שואבים, מבחינה אוכל שואבים את האינפוזיה בלי אינפוזיה. היו שמים את האוכל על היד והיו קולטים אותו פנימה. את הניצוץ שהם צריכים, היו שואבים פנימה והיו חיים מתקיימים ככה. הצורך שלנו בניצוצות זה צורך של בירור מסוים. אין ספק שבאחרית הימים, הדברים האלה, בתקופה השנייה, המתקדמת יותר, הם יקבלו פנים חדשות. אין ספק שהם יקבלו פנים חדשות. על איזה רמה בדיוק, לא ידע אדם איך שיהיו עד שיהיו, כמו שכותב הרמב״ם. אבל זה יהיה בוודאי שינוי גם בקטע הזה. טוב, איך שלא יהיה, העבודה הפנימית שלנו היא עבודה ברורה ופשוטה. אז בואו נראה רגע את הפסוק עוד הפעם, נסכם רק את הדברים. וראיתי אני את כל העמל ואת כל כישרון המעשה, כל הדברים היפים והעמל שיש פה בעולם הזה, כי קנאת איש מרעהו. כל הדברים האלה באים מקנאה. גם זה אבל ורעות רוח, המילים האלה מתחלקות לשתיים. שהסופר מקנה ובזה הוא מתקדם, זה ברור שזה אבל ורעות רוח. דרגה גבוהה יותר, הסופר שהפך להיות חכם, הוא כבר עושה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? הוא עושה למען תועלת העניין. לא הכבוד שלא מעניין אותו, אלא העניין מעניין אותו. והבחינה הזאת היא גם כמעבל רעות רוח, בגלל גסות הרוח שנשארה. האדם צריך להשתדל למוסס את גסות הרוח שלו, וזה באמצעות זה שהוא מבטל את היש שלו, את האגו שלו. הביטול של הישות והאגו של האדם מתבצע בין השאר על ידי שגם כאשר הוא נמצא במצב של מה שנקרא בדאון, נמצא בנפילה, הוא לא נותן לעצמו להתגלגל לגמרי. מה שאתה יכול לשמור, תשמור. אתה לא צריך, כמו שאומרים, לאבד את כל המושכות ואת כל הרסן. כמו שאלוקים לא רצה לתת להם לאכול בשר בקר, אף על פי שהם כבר היו בהמות, אבל למה לא תאכלו בקר? לא. תאכלו משהו עדין יותר, כדי לא להיות בהמות גדולות יותר. משהו יותר מקדם את המטרה. והנקודה האחרונה שהבאנו זו ההתבוננות שמופיעה בבתי לגני תשי"ד, שהאדם מתבונן שבעצם בסופו של דבר אני אמנם אדם וכוחות הגלויים שלי אני הרבה יותר מבעלי החיים, נראה אינטליגנט יותר מהם, נראה חכם יותר מהם, אבל אחרי הכל השורש שלהם גבוה יותר, וגם בשטח הם מעניקים לי יותר, גם לגוף וגם לנשמה, ומה שאני נותן להם זה אפס לעומת מה שהם נותנים לי. אז איך אומרים? קצת הכרת הטוב למשהו. אתה צריך להבין עד כמה אתה נמוך ועד כמה הסביבה מסביבך תורמת לך כדי שתתעלה, ואתה צריך להשתדל בחיים שלך שההשקעה שמשקיעה בך הבריאה, שאלוקים וכל הבריאה מסביב, תהיה שווה את הבגדים שאתה לובש. תהיה שווה את, ה, את, ה, את, מה, ש, את מה שנותנים לך. זה ההשתדלות שלנו, זה העבודה שלנו, ואז אנחנו יכולים לבוא לשלמה המלך ולהגיד, שלמה, הפסוק הזה לא שייך לנו. לא מדבר עלינו. איך כתוב על האוטובוסים? לשון הרע לא מדבר אליי. אז זה לא מדבר אליי. הפסוק הזה הוא מדבר אולי זמן גלות. אבל בזמן העתיד לבוא, זאת אומרת, אולי עוד אנחנו יכולים לעשות את העתיד כבר עכשיו. אז אנחנו יכולים לצאת מהגסות הרוח. ולכן אני אומר, זה עבודה שאפשר לעשות אותה אפילו בקטן. לאו דווקא בגדול. ככל שאנחנו קצת. איך אומרים? אל תמצוץ את העצמות, כאילו אתה כבר, בסדר, אל תעשה את זה עם כל, עם כל החיות, תוריד משהו. אז זה גורם לנו להשתחרר משכבות רוחניות שליליות. ועל ידי זה אנחנו בעצם הופכים להיות אנשים הרבה הרבה יותר נקיים, הרבה יותר מזוכחים. אני רוצה לתת מילה אחת בהקשר של מה שדיברנו ביחס ליוד שבט. בי"ד שבט יש מכתב מהרבי הקודם, מכתב מאוד מאוד מעניין. הוא כותב מכתב לאישה שלא על אף אחד שיקלה את הבת שלה. והאישה הזאת הייתה בבית והיא הייתה שומעת קולות, מסתכלת והיא לא רואה אף אחד. והיא סיפרה את זה לרב המקומי שהיה באזור, היא הייתה גרה בבוסטון. היא סיפרה את זה לרב המקומי, והרב המקומי שלח מכתב לרבי הקודם, והרבי הקודם למרבה ההפתעה אמר שמה שהיא טוענת, שהיא מרגישה שזה הנשמה של הבת שלה, זה לא טעות, היא צודקת. זה הנשמה של הבת שלה. ומה שהיא מרגישה זה הרגשה נכונה, זה לא דמיון ולא איזה בעיית עצבים ולא איזה שהיא אמרת סכיזיופרניה. זה לא זה. זה דבר אמיתי. ומה? הוא אמר ככה, האמא משתדלת הרבה לעשות לעילוי לנשמה של הבת שלה, ובין השאר היא נותנת תרומות בכל מיני מקומות, אבל היא נותנת את התרומות, לא כל התרומות שהיא תורמת זה למקומות נכונים ואמיתיים, וזה מעצבן את הבת שלה, זה עושה לנשמה של הבת שלה לא טוב. וכיוון שכך, הבת שלה כועסת עליה, ולכן היא באה ועושה כל מיני קולות. זה מה שהוא כותב במכתב. ולכן הוא מציע שהגברת, האימא, תיתן את הקבלות של כל הצדקות שהיא עושה, למישהו שמבין איפה לתרום, איפה לא לתרום. יש אנשים תמימים, אני זוכר שהייתי בארצות הברית, נכנס איזה ישראלי בגודל טבעי ככה לבית הכנסת, איזה מוסכניק, ואומר, אני עשיתי היום מעשה טוב, הוא תרם בהוראת קבע לכנסייה של יד הבית שלו, הוראת קבע. אנש, אדם תמים. והרבי הקודם אמר לה שזה גורם לאיסורים לבת, אז שיבדקו את החשבונות של מה שהיא נותנת, יגידו לה איפה לתת, איפה לא לתת. אחרי שיבדקו את הרשימות האלה, הוא מבקש שהיא תשלח שליח לקבר של הבת, לא היא בעצמה, מישהו אחר, ושהוא יגיד בשם האימא שאני קיבלתי על עצמי לתת רק למקומות כאלה וכאלה ושלא תכעס. ואני מזהיר אותה, כך הוא מסיים, שהיא בעצמה לא תלך לשם. זה יכול להזיק לה, שרק תשלח שליח. עבר כמה ימים, היא עשתה מה שהוא אמר והיא שלחה מכתב שכל העסק הזה מפחיד אותה. אז הוא אומר לה, הוא כותב לה במכתב חזרה אחרי כמה ימים, שאין לך ממה לפחד, הבת שלך במצב מאוד טוב. היא מאוד שמחה, והוא כותב לה שזה כמו המעשה עם רבי אלכסנדר סנדר משקלוב. הוא לא כותב לה מהו המעשה, הלכתי, חיפשתי את המעשה, מה הוא התכוון. היה מעשה בזמנו של האדמו"ר הזקן, איש עשיר מאוד, שתרם הרבה הרבה צדקות, הוא היה מחוגי המתנגדים לחסידות. האדמו"ר הזקן ראה שיש לו הרבה זכויות, הוא פנה אליו על ידי שליח, שיפסיק לדבר נגד החסידות, נגד החסידים, והוא הסכים. אחרי זמן אותו אדם נפטר, והאדמו"ר הזקן הלך לעשות ניחומים אצל אבא שלו. וכשהוא יושב אצלו בניחומים, אומר האדמו"ר הזקן לאבא, אתה יודע, אני ראיתי את הבן שלך בשמיים, ואין לך מושג איפה הוא נמצא, בגלל הצדקות שהיה נותן ברעים שלו. הוא נמצא בכזה מקום גבוה, שזה בשבילי היה חידוש שבן אדם יכול להגיע לכזה מקום גבוה בזכות צדקות. ככה אדמו"ר הזקן אמר שבשבילו זה היה חידוש להגיע למקום כזה גבוה, אני לא הייתי מאמין שזה אפשרי. לא הייתי מאמין. צדקה שבן אדם נותן בכלל, מה המיוחד בצדקה? שהוא לא חייב, הוא יכול לקחת את זה לעצמו, הוא לא היה חייב לתת את זה לאחרים. כשאני אומר צדקה, אני לא מתכוון רק כסף. צדקה זה עזרה בזמן, זה עזרה בכוח, זה הצעה טובה. הכל זה צדקה. יש צדקה גשמית, יש צדקה רוחנית, יש כל מיני צדקות. כל פעולה טובה שאתה עושה עם הזולת, אין לך מושג עד כמה זה מגיע בשמי רום. אם האדמו"ר הזקן בעל התניא, שהוא כל כולו היה רוחני ומעופף בעולמות העליונים, אומר, אני לא האמנתי עד שלא ראיתי את לאן הבן שלך הגיע, כל כך גבוה בעלייה הרוחנית שלו. הדבר הזה הסביר לי מעשה, שבזה אני אסיים. אז הרבי הקודם מספר על עצמו. הוא, אחרי הסתלקות של אבא שלו, הוא חלה במחלה קשה מאוד, מחלת הטיפוס. והמחלה הזאת כמעט הכריעה אותו. והוא שכב על ערס דווי במשך שנה שלמה. ואחרי השנה הזאת הוא עברי, ואיך אומרים, בכל הכוחות וכל הזה, המשיך להנהיג את הדת החסידים הרבה שנים. האישה שלו, של הרבי הקודם, היא הייתה כבדת שמיעה. ופעם הם ישבו לאכול ארוחת ערב, לבד, אבל היו חסידים במסדרון, היו בזה. והוא התחיל לספר לה משהו, אבל היא לא שומעת, אז היה צריך לספר בקול, כדי שהיא תשמע. והיה חסיד ששמע את הסיפור שאני הולך לספר לכם. מה הוא מספר לאשתו? הוא אומר לה, את יודעת שכשאני לא הרגשתי טוב, אבא, הרבי הרשע, בא אליי. אבא שלו היה בא אליו כל הזמן. אבא בא אליי, בעקיץ, ואמר לי, יוסף יצחק, אני הלכתי לכל היכולות של הצדיקים, והשתדלתי בשבילך, ואף אחד לא היה מוכן לעזור. אין מה לעזור, יש עליך כתרוג גדול, הוא לא אמר לו על מה, יש עליך כתרוג גדול, ואתה צריך למות, ואין אין, אין, אין לי מוצא, נשאר לי רק איכל אחד שלא הלכתי, שזה היכל של הבעל שם טוב. עכשיו אני הולך, בעוד שעתיים אני חוזר לספר לך מה היה. ככה זה מופיע הסיפור. והוא חזר אליו, הוא הלך, והוא אומר, אבא הלך, והוא חזר אחרי שעתיים, והוא אמר לי שהבעל שם טוב אמר לו שיהיה לי רפואה שלמה. לא שהבעל שם טוב בירך, אבל הוא סיפר לו שיהיה לי רפואה שלמה. ואת יודעת למה אני בסוף החלמתי? את זוכרת שישבתי בלילות, שהיינו בלובביץ' עד 12 בלילה, למלות תפסים של בקשות, צדקות מכל מיני אנשים לישיבה? זה הפתקים האלה, הם הצילו את החיים שלי. הפתקים האלה, הם הצילו אותי. וזה פלא הסיפור הזה. האדמו"ר הזקן לא. האדמו"ר האמצעי לא. האדמו"ר הצמח צדק לא. האדמו"ר המערש לא. האדמו"ר הרש"ב לא. גם הבעל שם טוב לו, הבעל שם טוב רק סיפר לו שיש זכות לבן שלך בגלל זה שהוא היה ממלא צדקות כל הזמן. אחד הצדיקים קראו לו רבי מאיר מפרי משלן, הוא היה צדיק בעל מופת שמעופף את כל העולם במופתים שהוא היה עושה. וכל הצדיקים לא הבינו מאיפה הכוח שלו. אז שאלו אותו פעם, אז הוא אמר, כולם מחפשים אותי בעולמות העליונים? כולם מחפשים איפה אני נמצא ומאיפה אני שואב את הכוחות שלי? והם לא יודעים שאני מתחבא מאחורי סק לחם. הוא כל הזמן היה מחלק, כמו שאומרים, לעניים, נותן ומפזר, נותן מאכיל אנשים מסכנים על השולחן שלו, וזה מכאן לקחתי את כל הכוחות שלי. הכוח הרוחני שבן אדם מקבל כשהוא עושה צדקה, למעלה ממדידה והגבלה שלו, צדקה רוחנית, סיוע, חיוך, זה גם צדקה. אז עזרה לזולת, כל הדברים האלה נכללים בתוך צדקה, אין לזה, אין לתאר ואין לשער מה זה עושה בעולם ומה זה עושה לו, מה זה עושה בתיקון שלו בעולם. היחסיות היא לא יחסית בכלל, אתה נותן שקל ונותנים לך הרבה הרבה פי מיליונים נותנים לך יותר. מה שווה האדם שעושה הכל אבל חיים, איך אומרים, נגדעים לו באמצע, אבל כשאדם נותן ונותן, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו ונותן לו עוד ונותן לו עוד ונותן לו עוד. העבודה הזו של הנתינה זה עבודה שדיברנו עליה, זה ביטול האגו. מה זה קנאה? אהב לי, תן לי, אני צובר, אני נותן. חזל קוראים לזה אחברה דשחי ודינרה. הקמצן שאוסף רק לעצמו, קוראים לו אחבר ששוכב על השטיח, שמתחת לשטיח כל הכסף. הוא מחביא את הכסף תחת השטיח, הוא שוכב על הדינרים. העבודה הפנימית של האדם זה לצאת מעצמו. העבודה הפנימית שלו זה לבטל את עצמו, לבטל את העני שלו. תן, תשחרר. אבל הבן אדם הזה לא מגיע לו. אבל לא, מי ביקש ממך לעשות החשבונות למי מגיע מי לו? לא ביקשתי שתעשה אותו עשיר, אל תעשה אותו רוטשילד. אבל לא ביקש, תן משהו, תהיה בן אדם. התנועת נפש הזאת היא לא רק בכסף, אלא גם בתשומת לב. אתה לא חייב לתת את כל הלב עם כל אחד. זה רק בכותרות של צעירי אגודת חב"ד. אבל בשטח לא תמיד אתה יכול לעשות את זה, אין תמיד זמן, אין תמיד כוח. אבל משהו אתה כן יכול. תן משהו מהיכולת שלך, זה הצדקה הרוחנית נכון לרגע שאתה יכול לעשות. אני חושב שזו החלטה טובה שאנחנו יכולים לקבל ביחד, ביחס ליוד שבט. ביחס לפסוק הזה שאנחנו למדנו היום על הקנאה ולבטל את ראות הרוח של הקנאה. תמיד גסות הרוח נובעת מזה שאתה חושב יותר על האגו של עצמך. אז זהו, זה העבודה הפנימית. קחו את הדברים לתשומת לבכם, כל אחד לפי עניינו. אף אחד לא ביקר, אני לא מטרים, אין לי עמותה, זה לא כסף, לא מדברים פה על כסף בכלל. זה גם כסף, זה לא רק כסף. זה הנתינה לזולת, העזרה לזולת, האכפתיות מהזולת, המאור פנים לזולת, זה העבודה הפנימית. וזה עוזר למוסס, לא צריך לחכות לרגע האחרון. יש שומנים שצריך למוסס אותם, תעשה התעמלות כל יום קצת, זה בסוף יורד, נכון? אבל תעשה את זה בשלבים, אל תעשה את זה בבת אחת. מי שמוריד בבת אחת, הכל חוזר אחר כך. תעשה את זה בזמן, באיתו ובזמנו, אתה תצליח. זה העבודה הפנימית שנשארה לנו. ועוד פעם אנחנו אומרים לשלמה, שלמה, אתה באמת חכם מכל אדם, אבל אנחנו רוצים להיות חכמים יותר. רוצים חכמים אמיתיים, לא סופרים. רוצים להיות פנימיים, עושים את האמת מפני שהיא אמת, ומי ששואף לזה, בגני, מכניס, יגיע. זה הכלל, מי ששואף לעניין יגיע אליו, בסופו של דבר.